הפרופסור זליכה, האם שומע?
שומע מצוין.
או, יופי. שלום וערב טוב. היית בצד השני, כלומר במשרד האוצר, חשב כללי, ושורה ארוכה של תפקידים, מטעם המדינה, הגורם שמור לשמור על קופת המדינה ולנהל את הקופה בצורה מושכלת, נכונה, עם ראייה לעכשיו, ראייה קצת קדימה. כשיש הסכמים קואליציוניים, והם נחתמו על ידי כל הצדדים, יש שם בסוף מספרים בהסכמים האלה. אם אני מחבר את כל המספרים, שם אותם על נייר, אני מגיע לזה סכום כסף, מגיע לכמה מיליארדים. מישהו חתם על הסכמים קואליציוניים כשאין לו כסף? איך זה עובד?
קודם כל כן, מכיוון שבהסכמים הקואליציוניים יש הוצאות, אין הכנסות. הרי הם לא סיכמו על ההכנסות שיממנו את ההוצאות הללו, נכון?
כן,
אבל... אבל שים לב.
אבל הסכמים נחתמו חודשיים לפני שהתקציב מוגש, אז אנחנו יודעים את התמונה, אנחנו מכירים את מצב הכלכלי פחות או יותר. איך בא נניח ראש הממשלה הנוכחי נתניהו, חותם על הסכם קואליציוני, כשהוא יודע שבעוד חודשיים אין לו בקופה את המיליארדים האלה שהוא חותם עליהם?
שאלה טובה, אבל גם הצד השני שחתם על ההסכמים היה צריך לשאול, עם כל הכבוד, יש פה שרים מנוסים שיודעים איך הדברים עובדים, יודעים שכאשר הם מתחייבים להוצאות מסוימות, הם צריכים גם לחשוב מאיפה היו ההכנסות. בא בעת, גם אל תשכח שבזמן הזה גם התחוללו כמה וכמה דברים בעולם. השווקים די סוערים, בין אם אתה מסכים עם הרפורמה, בין אם אתה לא מסכים עם הרפורמה, אתה בוודאי מבין שזו סביבה של אי-וודאות גדולה, כאשר יש הפגנות ענק ברחובות ושסע בעם, ואלימות מילולית שחס וחלילה לא תידרדר, ואנשים מאיימים להוציא כספים, למרות שאני לא מאלה שמתרגשים מהאיומים האלה, אתה יודע, ובכל זאת, בסביבה כזאת של אי-וודאות, זה מחייב אותך להיות מאוד אחראי. בסביבה רגילה יכולת להיות טיפה פחות אחראי, אבל בסביבה של אי-וודאות גדולה אתה חייב להיות יותר אחראי.
העניין, אתה חושב שבאמת מאחורי כל מסע ההפחדה הזה שאנחנו שומעים באוויר על כלכלת ישראל בעקבות ביטול פסקת ההתגברות ושינוי הוועדה למינוי שופטים, אנחנו כבר נראה פה את הכלכלה הישראלית העוצמתית הזו, שאגב האינפלציה שלה היא נמצאת חצי מהאינפלציה בארצות הברית וכמחצית גם מאירופה אפילו, היא תקרוס כי מה, מדברים שהולך לקרות משהו?
לא, אני לא חושב ככה, אני חושב שאם הרפורמה תהיה מאוזנת, וכרגע היא לא מאוזנת, אבל אני חושב שצריך רפורמה, ואני חושב שאם היא תהיה גם רפורמה מאוזנת, היא תועיל לכלכלת ישראל. אבל בה בעת, גם אל תשכח שהממשלה נסוגה מרוב ההבטחות שלה לציבור להילחם ביוקר המחיה. אתה לא רואה בהצעת התקציב שהם הגישו, לא ביטול של מכסים, ולא ביטול של מכסות יבוא, ולא פירוק של מונופולים, ולא נלחמה ביבואנים הבלעדים, אתה לא רואה שום דבר מההבטחות שהם הבטיחו, וככה הם לא יעצרו את יוקר המחיה. כך יוקר המחיה ימשיך להאמיר, ובוא נגיד לך יותר מזה, בגלל שאין פה צעדים למלחמה ביוקר המחיה, זה מייצר לחץ על נגיד בנק ישראל להעלות את הריבית עוד. וזה מאוד מטריד אותי, מכיוון שהחוב הפרטי של משקי הבית הגיע לשיא של כל הזמנים, כמעט 50% מההכנסה הלאומית, מעולם לא היינו במספרים כאלה, וחלק לא מבוטל מהחוב הזה צמוד לריבית המשתנה, וכאשר הריבית במשק עולה, זה מכה בנו. רק העלאת הריבית האחרונה של 0.5% הורידה מסל הקניות שלנו 4 מיליארד שקלים. 4 מיליארד שקלים זה מה שעלה לציבור הרחב ועלאת הריבית האחרונה. ואם היא תעלה עוד, ואני חושש שהיא תעלה עוד, זה יוריד עוד 4 ו-6 ו-8 מיליארד שקלים. זה סכומים שאין לנו למשקי הבית, כי בעוד שהממשלה עשירה, העם מאוד עני. ולכן הרבה יותר מטריד אותי מההשלכות כביכול.
אז אם אני נותן לך באמת,
על הרפורמה,
הפרופסור זליכה, על קצה המזלג, כי אי אפשר דבר כזה, אתה יודע, לפרוס ברדיו, ובטח לא בכמה דקות, זאת משנה כלכלית שדורה וארוכה, שצריך להבין גם את העולם הזה, אבל מה אתה היית עושה עכשיו אם אתה היית שר אוצר? איזה מדיניות היית מוביל? יש לך מפלגות בקואליציה, שהן מפלגות רווחה, מה שנקרא, שרוצות תקציבים וכרטיסי מזון, ו5 מיליארד לבריאות, ועוד ועוד ועוד, יש לך מצד שני נתון, X זה הכסף שיש, יש לך את משרד הביטחון, אי-וודאות, כמו שאתה אומר, מה היית עושה?
ראשית, אני לא זוכר שאי פעם מפלגה חרדית או מפלגה חברתית התנגדה להפחתת יוקר המחיה. אני לא זוכר דבר כזה. להפך, אני חושב שחלק גדול ממפלגות הקואליציה, הם לא רובן ככולן, היו שמחות להפחית את יוקר המחיה. אז עד רבה, אם ינקטו הצעדים שציינתי קודם לכן, ויופחת יוקר המחיה, הצמיחה במשק תעלה, הכנסות הממשלה ממיסים יעלו, והנה מצאת התקציבים לפעולות החברתיות שנדרשות. אבל אם אתה מסרב להוריד את יוקר המחיה, אתה לא תצליח להעלות את הצמיחה. לא תצליח להעלות את הצמיחה, אין לך כסף. אז אין סתירה בין מה שאני ממליץ לבין מה שהמפלגות הללו מבקשות. אם הן רוצות באמת לדאוג לתקציבי רווחה גבוהים יותר, הן חייבות להעלות את הצמיחה במשק. ואין שום דרך להעלות את הצמיחה במשק, אלא דרך מלחמה נחושה ואמיתית, לא בלופים, ביוקר המחיה. כי אתה צריך להבין, ברגע שאנחנו מוציאים על מוצרים ושירותים, על הקניות שלנו בסופר, כן. 30, 40 ו-50 אחוזים ממה שמוציאים העמיתים שלנו.
ברור, ולא דיברנו עוד על המשכנתה עם הריבית, ועל מחירי החשמל, ועוד ועוד, שהכל בסוף מצטבר ומתנפח בסוף החודש, ואנשים לא עומדים בזה, אז אתה אומר, הפרופסור זליך, המלחמה ביוקר המחיה, היא בסוף תוביל בצד השני לצמיחה, וזה הצעדים הנכונים הנדרשים לעשות. טוב, נסתפק בדברים הללו, אין לנו הרבה זמן. הפרופסור ירון זליכה, תודה רבה לך על הדברים, ערב טוב.